אז אנחנו סוף סוף הגענו כיצד מתרפאים. מהו תהליך הריפוי? המעשים הטובים הם המעשים השווים, הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע. האחת מהן תוספת והשנית חסרון. והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות. האחת מהן יתרה ואחרת חסרה. מן התכונות האלה התחייבו הפעולות ההן. כלומר, הרמב״ם כאן מגדיר שלושה דברים. א', מה הם המעשים השווים הממוצעים? ב', מה הן התכונות הנפשיות הממוצעות, או המעלות שהוא קורא להן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים? ג', מה היחס בין התכונות לבין המעשים? מן התכונות האלה התחייבו הפעולות ההן. הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד עקרונית וחשובה וארוכה. ננסה להגדיר אותה. מה זה ממוצע? כשהרמב״ם אומר, המעשים הטובים הם המעשים השווים הממוצעים. מה זה ממוצע? המילה ממוצע, הכוונה אמצע. שאלה מה זה אמצע? האם אמצע זה פשרה? או אולי משהו אחר? בואו נגיד את זה אולי בצורה אחרת. אנחנו יודעים שישנם הרבה כוחות בעולם. הרבה כוחות חיים באדם. האם אמצע זה ליצור איזשהו הסדר, נקרא לו, הסדר בין כוחות שונים, לפעמים מנוגדים, שכל אחד רוצה לכבוש כמה שיותר, ואנחנו באמצע, אנחנו עוצרים באמצע כי אנחנו עושים פשרה? כלומר, האם פשרה זה בעצם להביא שני כוחות מתחככים לידי הסכמה, גם אם ההסכמה הזאת היא שרירותית וחיצונית ביחס לאמת שצריכה להיות בין שני הכוחות האלה, או שאמצע הכוונה שכשאנחנו מפגישים בין כוחות שונים וסותרים, אנחנו יוצרים את היחס הנכון ביניהם, כשהיחס הנכון ביניהם לא בטוח שהוא ייקרא אמצע בממד הכמותי. אני רוצה להסביר את זה בצורה אחרת. האם אמצע של דבר, בגיאומטריה, האם אמצע של דבר זה נקודת המרכז שהמרחק בינה לבין ההיקף שווה בכל המקומות, או בציור אחר, האם האמצע הוא פה? זה נקרא אמצע כמותי. או אולי כשאנחנו מדברים על אמצע, אנחנו צריכים להפגיש בין בכל נושא בין שני כוחות, ולכן לכל נושא או בכל תחום או בכל עניין, יש לו את האמצע שלו. אני רואה שזה לא כך ברור.
אני הייתי קורא לזה איזוק.
איזוק. כלומר, האם אמצע, אני הייתי קורא לזה ככה. האם אמצע זה פשרה? והפשרה היא בעצם, כידוע לנו, כשיש שני כוחות שמתנגשים, אנחנו עושים איזושהי פשרה באמצע, ולפעמים הפשרה היא כמובן לא באמצע, כי אחד באמת נפגע והשני מרוויח, ואז ממילא, היות וכל כוח רוצה בסופו של דבר להגיע לתפקידו ולאמת שלו, אז הוא יתנגד ויתנגש בהמשך, ואז ממילא תהיה התפרצות נוספת. ואז ממילא כל הפשרה הזאת היא זמנית, היא שטחית, חיצונית ולא נכונה. או שאמצע זה שאנחנו צריכים לברר כל כוח מהו, מה עניינו, מה ערכו, מה תפקידו, ואחר כך להפגיש את הכוחות האלה כשכל כוח מתגלה לפי עניינו. בקיצור, שניים אוחזים בטלית, דוגמה. האם האמצע זה בגלל שכרגע הסיטואציה שאני רואה שניים אוחזים בטלית זה לחלק, או שהאמצע זה לברר, לעשות בירור נוקב מי בעל הטלית באמת, מי הוא אותו גזלן שעכשיו אוחז בטלית ואומר כולה שלי. ואז עם אלה יכול מאוד להיות שהאמצע פה יהיה הבירור מי בעל הטלית המקורי, כשהתוצאה המעשית היא שפלו אני רובן יקבל את כל הטלית ורשימו לא יקבל כלום. וזה האמצע. השאלה מה נקרא אמצע? השאלה מה זה אמצע? אנחנו חיים בעולם שבו האמצע מתפרש כפשרה. כלומר, האמצע זה שיש שני כוחות מתנגדים. בואו נעשה איזשהו הסכם, בדרך כלל ביניים. הסכם ביניים, לא קבע, ביניים. שיעשה שקט תעשייתי בין הכוחות. ככה אנשים היום מנהלים את החיים האישיים שלהם, ואנחנו מנהלים את החיים הלאומיים שלנו. שאמצע זה פשרה. יש ארץ אחת, חבל ארץ אחת, אדמה אחת, קרקע אחת, אז אנחנו כדי לעשות שלום בין הכוחות, אנחנו נחלק את האדמה. אם היה אפשר לחלק באמצע, היה יותר טוב. באמצע הכמותי, יותר טוב. עכשיו ברור, רק סליחה, ברור שאם אמצע הוא פשרה, לא על זה מדבר הרמב״ם בכלל. חס ושלום להגיד שהרמב״ם אומר שהמעשים הטובים הם המעשים השווים הפשרניים, והתכונות הטובות הם התכונות האמצעיות הפשרניות. מה פתאום לומר את זה? ואם אנחנו עוסקים במדות הנפש, בואו ניתן שתי דוגמאות. אולי עיקרון ושתי דוגמאות. הרמב״ם בפרק א', אומר מפורש, ללכות לו בפרק א', אומר שהדרך שאדם צריך ללכת בה היא דרך החכמים. ודרך החכמים היא דרך האמצע. הדרך הממוצעת. והדרך שהולכת אל היתר או אל החסר היא לא דרך החכמים. במקומות אחרים הוא משתמש שזה דרך החוטאים, עד כדי כך, גם פרשון הפרטים. ואילו בפרק ב', רמב"ם בעצמו כותב, שיש מידות, ושם הוא כותב פרק א', שכל המידות צריך להיות באמצע. גם המידות הקשות, הכעס והגאווה, גם הן באמצע. ואילו בפרק ב', לכאורה הוא מתהפך. אומר, הכעס והגאווה צריך ללכת לקצה. מסקנה, שאמצע זה לא כמותי. שחז"ל אמרו, שאדם צריך להיות בין מידת הגאווה למידת שפלות הרוח באמצע, והיא נקראת מידת הענווה. מהי הענווה? הענווה, אמרה הגמרא, זה שמינית שבשמינית שבגאווה. אז מהו האמצע במידת הגאווה ושפלות הרוח? 1 חלקי 64, לא מדויק מה שאומר כדי לסדר את האוזן. 1 חלקי 64 מהגאווה. אז אם רגע נחזור לגיאומטריה, אז איפה יהיה האמצע? אם זה גאווה, זה היתר. וזה שפלות הרוח, זה החסר. זה יש מאין. ועוד נגדיר את זה בצד השני. זה אין מיש. והענווה יש מיש. איפה האמצע עומד פה? לא פה. המידה האמצעית במידת הענווה היא פה. היא כאן. זה נקרא אמצע של מידת הענווה. זה פה. אם יש עוד דקה. או למשל, חז"ל אמרו תן צדקה. כמה לתת צדקה? אמצע. מה זה אמצע? 50% מהנכסים שלי, לא? נפסק לך בשמן ארוך עד חומש. אז איפה האמצע במצד הצדקה? כלומר, אם אנחנו מדברים על מידת הפזרנות, ועל מידת הקמצנות, ועל מידת הנדיבות, הנדיבות לא תעבור באמצע. הנדיבות תעבור יותר לכיוון הקמצנות, עד חומש, כאן תהיה נדיבות.
מה זה חומש?
50%. 20%, לא 50%. חמישית מנכסיו של אדם.
אז למה
מעשה? מעשה זה דין אחר, זה בכלל לא קשור מעשה. מעשה סוגי אחר לגמרי. מה למדנו מכאן? למדנו כאן כלל גדול. שאמצע זה לא פשרה. אני רוצה להסביר את זה יותר עמוק. המהר"ל אומר כלל, מופיע בהרבה מקומות. המהר"ל אומר, הכלל הגדול שלנו בחיים בכלל הוא שהדומה מוליד דומה. אנחנו נכנסים קצת יותר לעניין המידות דווקא. הדומה מוליד דומה. כלומר, האם זה נכון לומר שיש מידות רעות?
לא.
אם אני אומר שיש מידות רעות, זה אומר שיש איזושהי הופעה בעולם שהיא הפוך ממקורה. יש תוצאה בעולם שהיא הפוך מהסיבה. יש חס ושלום רע בעולם שהוא הפוך מהטוב האלוקי. זה מה שאני אומר בעצם. אומר המהר"ל כלל גדול, היות והדומה מוליד דומה, היות והתוצאה היא תמיד תהיה ממין הסיבה, היות וכל פעולה היא לפי ערך הפועל, ערך נפש הפועל, אז ברור שאם הקדוש ברוך הוא באופן כללי הוא הטוב השלם, ברור שהקדוש ברוך הוא השפיע טוב בעולם. אלא מה? יש מידות כאלה, או מציאות כאלה, מצבים כאלה, שהטוב הוא גלוי. המידות האלה נקראות מידות טובות. ויש מידות כאלה שהטוב שבהן נסתר. המידות האלה לא נקראות מידות רעות, אלא לפי לשונו של הרב, מידות קשות. למה הן קשות? כי קשה מאוד לגלות את הטוב הנסתר בהן. לכן זה מאוד מאוד ילדותי לומר, מה הוא רחום הפתח רחום? מה הוא חנון הפתח חנון ולעצור פה? זה מאוד אמיתי לומר, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, מהו נוקם אף אתה נוקם, מהו גאה שנאמר השם הלך כי הוא כלבש אף אתה גאה, מהו זועם שנאמר הזועם בכל יום אף אתה זועם. ולמה? עכשיו צריך לפתור את המידה. מה זה המידה? את השיעור. איזה מידה המידה הזאת מדודה? כמה זה מדוד? מה המידה? אז אין מידה רעה. יש מידה קשה. יש מידה שקשה לחשוף את הטוב שבה מתוך ההסתר שבה. נכון. אבל חס ושלום להגיד שיש מידות רעות? ברור שלא. אז בגאווה הטוב הוא שמינית שבשמינית. למשל. בנדיבות הטוב הוא חומש. ניקח למשל. זה עניין עקרוני. זה... אנחנו פה עושים הבחנה אחרת לגמרי. אמצע זה לא פשרה. אתה לא שרם במה, זה פשרן אמר, תשמע טוב, יש בעולם הרבה כוחות, הרבה זה, בוא נעשה סדר, שלא יהיה אנרכיה. זה שמנה אתם יוכלו לחיות בשקט, אז נעשה סדר. אז שלושה דברים העולם קיים. תעזרו לי, על האמת?
על הדין,
על הדין, על השלום.
זה פרקי אבות.
נכון, סוף פרק האלה. אז מה המטרה של האמת והדין? שיהיה שלום. אז יכול להיות שבשביל השלום לא תמיד יש אמת ודין. השלום הכוונה השלם. לא החלקי, לא השלום כי החברה מסתדרת, שלא יהיה בלגן בחברה. שלום זה ערך בפני עצמו, זה ערך של אמת ודין. מתוך כך יש למות. שלום זה לא פשרה. חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין, הרבה עוסקים בסוגיה הזאת, שדיין שבאים אליו שני אנשים לדין, אסור לו לכתחילה לחפש את הפשרה. אסור לו מבחינת הדין לפשר בין האנשים. אלא הוא צריך לפסוק את האמת. אם הוא לא ידע לפסוק את האמת, טוב, נעשה פשרה בתנאי שהיא מקובלת על הצדדים. כי אחרי זה משום טעם, כי אחר כך תתפרץ מחדש. אבל האם לכתחילה צריך לחפש את הפשרה? ודאי שלא. לכתחילה צריך לחפש את האמת. והאמת לא תמיד היא פשרה. נגיד יותר נכון, האמת היא תמיד לא פשרה. אני רוצה לתת דוגמה פשוטה שכולנו מכירים. למשל, הסוגיה הזאת של ישיבת הסבר. ישיבות ההסבר. דוגמה, יש כאלה שחושבים עבדי האינטרנט ענן, מה נעשה? אני תכף יעמוד, בסדר. תכף יעמוד, נעמוד על זה. ישיבת הסדר. יש כאלה שחושבים שהסדר זה מין מיצוב של פשרה כזאת. אני צריך להיות, אני אומר את זה בצורה מאוד ילדותית כרגע, אני צריך להיות נחמד לתורה ולריבונו של עולם ולדתיים. צריך להיות נחמד, סליחה, לכותרת, לחילוניים. אז כדי למצוא איזשהו משהו משותף, אני עושה משהו, עושה איזה סדר, איזה הסדר כזה, כדי שכולם ירגישו בנוח. משרת 5 שנים, אבל בצבא רק שנה ומשהו, שנה וחצי. זה לא נכון. יש גדר הלכתי שאדם מישראל, כל אדם, אפילו חתן וקלה, ואפילו לפי חלק מרכזי מהדעות, תלמידי חכמים, שתורתם אומנותם, סוגיה בפני עצמה, כל אדם ישראל צריך להיות מוכן למלחמת מצווה. צריך להגדיר גדר של מלחמת מצווה, אבל צריך להיות מוכן לגדר של מלחמת מצווה. כל אדם ישראל. כלומר, אם עם ישראל צריך לצאת למלחמה שהיא נקראת מלחמת מצווה, אנחנו צריכים להיות חייבים לצאת למלחמה. מוכנים, סליחה, לצאת למלחמה הזאת. מהי תקופת ההכנה שאדם צריך להכין את עצמו כדי להיות מוכן למלחמת מצווה? לא יכול להיות שביום שתפרוץ מלחמה אדם יגיד, אני בא להתגייס. מה אתה בא להתגייס? אם אתה לכן, חץ וקשת? אתה צריך להתכונן למלחמה? אז ישבו בזמנו עם בן גוריון והחליטו שהיות והגדר ההלכתי ושהוא חובה וזכות של תלמיד חכם זה להיות שותף למלחמת מצווה, הגדר ההלכתי הוא מה שמכין את האדם, איזה תקופה, איזה פרק זמן אדם יהיה בצבא כדי להתכונן למלחמת מצווה, והיום אנחנו לצערנו כבר במלחמת מצווה. מהו הגדר ההלכתי? כל חיל לפי עניינו. אם בחיר החליטו בזמנו 3 חודשים, 1.5 שנה. בשריון החליטו כמדומני 8 חודשים. בתותחנים החליטו 6 חודשים. ואם התפקיד של אותו אדם לחלק כוס תה בבקום למזכירות שיושבות שם באורך בזמן המלחמה, אם הזמן שנדרש להיות מקצועי בחילוק התה הוא שעה, אז אני מחויב להתגייס שעה. כי זה ההתחייבות שלי למלחמת מצווה. זה ההכנה שלי. כלומר, הסדר זה לא איזושהי פשרה, בוא נמצא חן בין כולם. הסדר זה רעיון עמוק מאוד. היות ואנחנו אוחזים ביד אחת בתורה וביד אחת בהגנת הארץ, יישוב, כיבוש ויישוב הארץ, ושני הערכים האלה ערכי אמת ודאי בגאולה האחרונה, וכל אחד צריך להיות שותף בשני הערכים האלה בפועל ממש, אז אני צריך להיות מוכן. מה ההכנה? תלוי לפי המקצועות הנדרשת. אז זה לא פשרה, זה לא אמצע שהוא מפשר בין שני כוחות, זה אמצע שמגלה את האיזון הנכון, השלמות הנכונה, בין שני כוחות. כשאנחנו אומרים שבת שלום, מה הפשט? פשט א', שבת שלום, סוף סוף אנחנו לא במרוץ, לא הולכים שטף החיים, סוף סוף בני אדם מפגשים, יש שלום בין בני אדם, סוף סוף אפשר להגיד בוקר טוב בנחת, בלי לחץ, אף אחד לא ממהר לשום מקום, שבת שלום. והשביטה היא מלאכה, כלומר השביטה מהיצירה הגופנית, וממילא הפגישה עם היצירה הרוחנית שנקראת קדושת שבת, עם כל הביטויים המעשיים שלה. המפגש הזה בין השביטה הגופנית ליצירה הרוחנית, המפגש הזה יוצר שלמות בין רוח לגוף, בין רוח לחומר. שבת שלום. השביטה יוצרת שלום, יוצרת שלמות. זה שבת שלום. לכן מידת האמצע היא לא פשרה. מידת האמצע היא גילוי כל כוח לפי ערכו, וכלל הכוחות באופן שלם. זה נקרא אמצע.
אפשר להגדיר את זה כן,
מוצא
משוקלל.
כן?
מעין ממוצא משוקלל. שלפי כוחו, כל אחד...
שכחתי את ההגדרה הזאת.
מה אתה מתכוון? חלקו היחסי. אז אתה לא אומר, לא ממוצע של 1.2 ו-1.5.
טוב, בוא נאמר ככה, בוא נשתמש...
1 שווה נגיד ב-80% ו-2 שווה 20%.
בוא נאמר את זה אחרת, תן לכל אחד את הכבוד המגיע לו. לא למטה מכבודו וגם לא למעלה מכבודו. זה נקרא מידת האמצע. אבל נחזור רגע למערב. למה העקרוני לומר שאין מידות קשות? שאין מידות רעות? כי אם אין מידות רעות, סליחה, כי אם אני אומר שיש מידות רעות, אז כביכול הקדוש ברוך הוא ברא משהו שהוא לא טוב, שהוא לא הוא. אז כביכול יש משהו שמנותק מהופעת השם. לא רוצה לברוח מהנושא, אבל משפט אחד. הנצרות אמרה, להבדיל, שלאלוהים יש רק מידות טובות. דיברה על חסד, על טוב. הנצרות היא דת בלי גבול. בלי גבול של במרכאות, כן? בלי גבול של חסד, של טוב, לכן כל מי שרוצה יכול להתנצר. דת לכל העולם, לכל האנושות. ומה יצא מזה? אומר הרב בספר אורות, כל המלחמות הכי אכזריות, הכי נוקבות, הכי רשעתיות, הכי מושחתות, יצא מהנפש. כלומר, כשהנפש האנושית דחקה את המידות הקשות שנמצאות בקרבה, כי כביכול אמרה שאלוהים ברא רק מידות טובות, המידות הקשות האלה סוף סוף נמצאות בנפש. אז המידות הקשות האלה התפרצו. אולי נקרא משפט אחד באורות. ממש בתחילת אורות המלחמה. היי, אורות המלחמה פסקה עמוד ט"ו. הכבישה המוסרית, הכבישה המוסרית הכוונה, זה שאנחנו כבשנו כוחות חיים. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, זה שכבשנו, זה שהאנושות כובשת, מתעלמת, מבטלת, מזלזלת, מצמצמת, על פי תרבות חילונית, חולנית, שקרית, כובשת כל מיני כוחות חיים טבעיים שקיימים בנפש האדם. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם, כי כוחות חיים טבעיים נורמליים נדחקו. להבדיל אלפי הבדלות. הטעות הזאת יכולה להיווצר גם בתורה, חס ושלום. גם בתורה אדם יכול לחשוב שהוא צריך לאהוב את חברו יותר מעצמו. הוא צריך לאהוב את חברו כמו את עצמו. כי הרי רבי עקיבא אמר, ואהבת לך כמוך. זה כלל גדול בתורה. כן, רק שכחנו שני דבר. א', שקודם כל אני אוהב את עצמי, אחר כך אני אוהב את חברי. ואהבת לרעך כמוך. ואדם קרוב אצל עצמו. ב', שכחנו שאותו רבי עקיבא אמר בגמרא שאם יש שני אנשים, כידוע, בני עקיבא, כיתה ג', עם ממייה, ויש מים רק לאחד, ורק אחד אם ישתה את כל הממייה יחיה והשני ימות, מי קודם? הוא קודם לחברו. אז באופן רעיוני, ואף אחד כמוך ממש, לתורה שבכתב, באופן הלכת למעשה, הוא קודם לחברו. ואין שום סתירה ביניהם. הרבה פעמים אדם מבטל את האישיות שלו, בשביל חס ושלום דברים אחרים, אנשים אחרים, או אדם מבטל כוחות חיים שלו, כי הוא לא מרוצה מזה שהוא כזה. וזה אלה כוחות חיים טבעיים, תכונות נפש, נטיות טבעיות, בריאות, אלא מה, אצלו הם לא מתוקנות עדיין, בסדר? ואחר כך הוא מתפלא אחרי 5, 10, 15 שנה, ופתאום הכל טק מתפרץ לו ביום אחד. לא ביום אחד, זה תהליך. פשוט, דחק כוחות חיים טבעיים, שהקדוש ברוך הוא ברא שהם טובים, אלא הטוב שבהם נסתר וכרגע הם התגלו 20-30 שנה בצורה מקולקלת, אז הוא עכשיו מתעלם, אם זה לא אני, דוחק. וזה בסוף הרי מתפרץ, הרי אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אז להבדיל, זה מה שקרה לנצרות. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם. והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. כי הם לא איזו לדבר על זה, לא איזו לגלות את זה בצורה חיובית. והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות. רבות הדמים אלה, אבל גדולות האכזריות. הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. אני רוצה להגיד את זה ממקום אחר. בממרי הראיה, כל זה רק להגדיר בצורה נכונה את המילה אמצע. בממרי הראיה, באגדות רבא בבא חנה, ממש שני משפטים. סוגיה ארוכה, אבל רק העניין שקשור אלינו כאן. עמוד 429. הנה עיקר מידת התורה היא חסד. אנחנו עכשיו נכנסים יותר פעימה. הנה עיקר מידת התורה היא חסד. ברור? כמו שנאמר בנוסח התפילה, כי באו פניך נתת לנו תורת חיים ועבד חסד. מהו רחום ופתח חנון? מהו רחום ופתח רחום? מהו חנון ופתח חנון?
עולם חסד דיבני.
עולם חסד דיבני. קדוש ברוך הוא חסד, כי לעולם חסדו. אמנם שלמות התורה ושורש האמונה, שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות. כל המידות. אין מידה אחת חסרה. חוץ ממידה אחת שצריכה בירור, והיא העצבות. והעצבות יש לה שורש אחר במידות, כעס וגאווה, רב אומר במאורות הקודש, אבל העצבות היא מידה שאין לה שורש, כי יש לה שורש אחר. אבל כל המידות, כולל כל המידות, שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות. וגם מידת האכזריות, לא פחות, כשמשתמשים ממנה לקדושה, כמו דוד המלך ביחס לאויבים, היא דבר המשרים את התורה. אני מדלק טיפה. רבותיי, שימו לב, דברים מופלאים פה. ובאמת, הרואה מרחוק, אדם מתנהג במידת אכזריות. אתה רואה אדם, מרחוק, כלומר, לא רק מרחוק גיאוגרפי, מרחוק הכוונה משטחיות, מחוסר הבנה, מחוסר העמקה. אתה לא מבין את המגמה שלו, מאיפה זה מתחיל, לאן זה הולך בכלל. ובאמת, הרואה מרחוק, אדם מתנהג במידת אכזריות. אינו יכול לצייר שעוצם עיקר כוונתו לקדושה ולחסד אמיתי. אין לו מושגים בכלל בזה. והוא רואה באכזריות הפך החסד. רק מי שמגיע למעלה זו, הוא בא למקום איש כזה, ורואה איך כל מחשבתו היא רק לחסד. ואני קורא את כל זה, ותכף אולי נמשיל את זה במשל מסוים. הוא מאמין שהוא אחוז בעץ החיים, שימו לב, הוא מאמין, האדם הזה, שהוא אחוז בעץ החיים, שהוא מקור החסד והרחמים, על ידי מידת אכזריותו. מה מאפשר לאדם להיות איש חסד? שמידת האכזריות מתגלה בו. זאבים לו, הוא לא איש חסד. טוב, עכשיו כמה אכזריות? כמה כמותי ואיכותי? טוב, סוגיות אחרות כבר. הרב קוק במדבר שור מעמיק עוד יותר מזה. הוא אומר שיש מידות שהן עצמיות לנפש, ויש מידות שהן חיצוניות לנפש. כשיעקב אבינו אחז בעקבו של עשיו, זה בא לומר שיש תכונות עשוויות כאלה, שאנחנו צריכים להשתמש בהם במצבים מסוימים, כמו אכזריות למשל. ולכן יעקב אחז בעקבו של עשיו כדי להראות שיש מצבים כאלה בהיסטוריה, שאנחנו צריכים להשתמש בתכונות העשוויות, אבל לפי הנשמה היעקבית שלנו. ועוד טיפה, הרגל מסמלת את הטבע, את האופי. היד מסמלת את הבחירה, את השכל, את הרצון. הטבע של עשיו זה האכזריות, כמשל, הרגל. אז יעקב בידו, הבחירית, בשכלו, בבחירתו החופשית, צריך לחוז בעקבו של עשיו, לקחת את מה שאצלו, אצל עשיו הוא טבע, לקחת אליו, אלינו, בבחירה חופשית של שכל. אנחנו לא נהנים לצאת למלחמה. אנחנו גם לא נהנים להרוג את האויבים. אבל אנחנו עושים את זה ונעשה את זה יותר טוב מכולם כשצריך לעשות את זה. זה מידה חיצונית לנפש. אבל זה מידה, אבל חיצונית. זה גם סוד האחדות. זה גם שהוא אחוז בעץ החיים שהוא מקור החסד והרחמים על ידי מידת אכזריותו. זה פחות אנחנו. זה גם אנחנו, אבל פחות. יש לכל אחד מאיתנו כישרונות. כל כישרון והמקום היותר פנימי שבאדם. כלומר, יש כישרון שהוא כישרון מרכזי אצלנו, יש כישרון שהוא כישרון שולי, יחסית אצלנו. ניקח דוגמה פשוטה, אני מרגיש קצת קשה, קצת כבד. בואו רגע נסדר את הדבר. משל, למה הדבר דומה? אדם משה בסרט, בית קולנוע. לא שזה טוב, אבל קורה. שצריך. טוב. יושב, רואה משפחה, יושבת, אוכלת ארוחת ערב. טוב מאוד, כולם מרוצים, מתחים, מבסוטים, טוב מאוד. פתאום אחד הילדים מתחיל להתכמת בתוך הסעודה. מתחיל מתכווץ וכולי, ההורים מחוצים, חדר מיון וכולי וכולי. נדלק שלבים, שורה אחרונה. מגיעים לרופא הכי טוב בעולם, הטוב ביותר בעולם. אומר להם הרופא, תשמעו, הילד הזה שלכם סובל ממחלה קשה מאוד. עכשיו היא התפרצה אצלו. יש דרך אחת להציל את החיים. הדרך האחת היא לחבר אותו, לקחת אותו למחלקה הזאת וזאת, בבית חולים זה וזה, תחת הרופא הזה והזה, לחבר אותו לאלקטרודות חשמליות, יהיה לו כאבי תופת, איסורי נפש נוראים, איסורי גוף ונפש נוראים, למשך שעתיים, וזה יכול לרפות אותו ממחלתו. טוב. התמונה עוברת בסרט, רואים את המשפח, את האבא, את האמא, יושבים באותו חדר, הבן, הילד הזה, מחובר לאלקטרודות, קופץ, מזעזע, קופץ מכאבים וכו', וההורים יושבים ומחייכים. שאנחנו באמצע המתח. בשלב הזה של הסרט, נכנס מוכר ארטיקים לבית הקולנוע. צועק, ארטיק לימון, ארטיק לימון. אף אחד לא אומר ארטיק לימון, כולם מזועזעים. רואים את הסרט. הוא מסתכל, הוא רואה כולם מסתכלים על המסך. גם הוא מסתכל על המסך, מה הוא רואה? הוא רואה הורים יושבים על כיסאות מרופדים, רואים את הבן שלהם סובל איסורי תופת והם מחייכים. מה יגיד מוכר הארטיקים על ההורים האלה? אכזריים. מה יגידו אלה שיושבים מתחילת הסרט על ההורים האלה? צדיקים? נמשל, אפשר לקחת את זה להרבה מקומות. נמשל אחד. אנחנו מוכרי ארטיקים בהיסטוריה. באנו ל-70 שנה, 120 שנה. אנחנו רואים קטע בסרט. אנחנו מוכרי ארטיקים. רואים קטע. כי בכל חד ושלום, הקדוש ברוך הוא מתאכזר על ישראל. אבל יש מי שרואה את הסרט מתחילה ועד סוף. יש מי שעושה את הסרט. הוא יודע לאן זה הולך. מה המגמה? אותו דבר פה. הנה, האדם היושב מרחוק, אותו מחיר ארטיקי. מסתכל מרחוק. הוא רואה קטע, הוא רואה שטחי, הוא רואה חיצוני, הוא רואה חלקי. הוא מגיע למסקנה שזה אכזריות. אבל מה אנחנו יודעים? שרק מי שמגיע למעלה זו, הוא בא למקום איש כזה ורואה כל מחשבתו, רק לחסד. זה הרבה השלכות להיום, אבל לא נגלוש יתר על המידה. בבקשה.
המידות, למשל, אכזריות, זה מידה שהיא בנפש, זה משהו בנפש.
מידה קשה בנפש.
שיש לו דיבורים מבחינה מעשית, אם לעשות ככה או לעשות ככה. עכשיו, איך משתמשים, איך המידת נפש הזאת באה בביטוי בנפש של האדם, ולא דווקא במעשה שהוא עושה. זה שההורים לקחו את הילד וחיברו אותו, מבחינת, הרב אמר, משוב וחייכות. איפה החזריות באה לידי ביטוי אצל ההורים בנפש, לביטור מידת נפש ולא ביטור מעשה?
אם לא היה, זה המשפט השלישי. מן התכונות האלה התחייבו הפעולותיהן. אם לא היה צד מסוים של אכזריות, של אתה גורם סבל לבן שלך, זה צד אכזרי, נכון שהמטרה היא חסד. אבל יש בזה צד אכזריות. אני מסכים איתך, זה שהתחיל לחשוב שזה אכזרי. אבל יש בזה נקודה אחת. אני לא רוצה לברוח ממש, לברוח, אבל ממשפט אחד. הזכרנו את זה כמה פעמים פה. יהודה בן תימא אומר, הווי אז כנמר וכולי, הוא היה אומר, אז פנים לגיהינם. אז אמרת, הווי אז כנמר. אז הזות זה טוב. מצד שני, אתה בעצמך אומר, אחרי שורה, אז פנים לגיהינו. אז הזות היא תכונה טובה או רע? הוא מחלק הרב קוק, פשוט. או לפני איך אתה משתמש. לפני איך אתה משתמש. כל מקום שנאמרה המילה פנים, מדובר על תכונה בנפש. ואם נחבר את מה שהרב אומר במדבר שוב, מדובר על תכונה עצמית בנפש. ואם לא נאמרה המילה פנים, אז מדובר על פעולה חיצונית, או לפי מה שהרב אמר, מדובר על פעולה חיצונית שיש לה מקור חיצוני בנפש. אז מה אומר יהודה בן תימה? אדם בחיים שלו צריך לפעול לפעמים פעולות של הזות. ואז כאן אמר, אבל תיזהר שהפעולות האלה לא יהפכו לך לתכונה פנימית עצמית בנפש. כי אז פנים, אם ההזות היא פנימית, זה גיהינם. ולכן, בושת פנים לגן עדן. אם הבושה אצלנו היא פנימית, זה גן עדן. אבל אם היא לא פנימית, היא רק לפה חוץ, לא הביישן, למד. ברור, כי הוא לא מתבייש באמת. כי אם הוא היה ביישן פנימי, אז הוא היה שואל שאלות, היה מקשה, היה יודע שיש לו מי לקבל משהו. אבל היות והוא לא ביישן באמת, אלא רק כלפי חוץ הוא נראה כצנוע, רוצה להיראות כביישן, אבל הוא בפנים מלא אגו וגאווה, אז איך הוא ילמד ממישהו? אין לו מי ללמוד, הוא בטוח שהוא יודע את הכל. אז לא, הביישן למד. הביישן פנים למד. אז פנים לגיינו, אבל זה לא סותר שצריך להזין פנימה. אבל התפזרנו רבותיי. הלכנו קצת למקומות אחרים. רק רציתי להגיד עיקרון, שמידת האמצע היא לא פשרה. האמצע הוא כל כוח מתגלה לפי ערכו. ולכן ברור שהאמצע הוא לא כמותי. האמצע הוא לא גיאומטרי, הוא לא כמותי, כמו הציור כאן. הוא איכותי. ובכל, ואם נוסיף עוד נקודה אחת, לכל אדם יש את האמצע שלו. כי אחרת, כל עבודת המידות הייתה מסתכמת בטבלה של הרמב״ם. הרמב״ם היה עושה לנו את הטבלה, איפה מידת האמצע? עכשיו קדימה הסתער לטבלה. לא. חז"ל והרמב״ם, למשל, נתנו לנו קודים. קודים. נתנו לנו, אמרו לנו, גאווה, שפלות רוח, ענווה. תהיה ענוותן. היות ויש לך נטייה טבעית לגאווה, יבא מאוד מאוד שפל רוח, כדי לאזן את הגאווה, את האדם קרוב אצל עצמו, את הכמוך שלו, ואהבת לך כמוך. אבל המטרה, האידיאל הוא ענווה. זה האידיאל. רגע, רגע, מה זה ענווה? אתה יכול בבקשה לפרט לי לפרוטות מה זאת ענווה? אמרת לי הגדרה, אמרת לי מושג. אתה יכול בבקשה לפרט לי אותו? לא. כי כל אחד והאמצע שלו במידת הענווה. מידת האמצע יחסית, היא לא יחסית לכל אחד באופן סובייקטיבי, היא לא כללית. אחד, הענווה שלו היא כזאת, והשני, הענווה שלו היא אחרת. זה, אם אנחנו לא מבינים את זה, אז פספסנו פה את הכל. אני רוצה רגע להסביר את זה יותר טוב. בוא נראה איך הרמב״ם מברר את הדברים בספר מדע. אותו עיקרון. אבל בוא נראה את זה קצת יותר מתפרט. הלכות דעות פרק א'. כשהרמב״ם מדבר על דעות, מדובר כמובן על מידות. למה הוא קורא לזה דעות? זה נושא אחר. דעות הרבה, יש לכל אחד ואחד מבני אדם. יש הרבה מידות אצל בני אדם. וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר. יש קצוות ויש שלבי, ויש ביניים, אין ספור. למשל, יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד. יש אחד, עצבני כזה. כל דבר קטן מדליק אותו, יש לו פתיל קצר, אומרים היום. פתיל קצר. ויש אדם שדעתו מיושבת עליו, ואינו כועס כלל, רגוע, מיושב. המצב, המאורעות שבחיים לא מזעזעים אותו. הוא לא מתפעל יותר מדי ממה שקורה מחוץ לו. יש לו עמדה משלו, יציב, רגוע. דעתו מיושב. ואם יכעס, יכעס כעס מעט, וכמה שנים. טוב, כעס מעט וכמה שנים. ויש אדם שהוא כבלב ביותר. הרבה ניפוח יש לו, נפוח, נפח. ויש שהוא שפל רוח ביותר. ויש שהוא בעל תאווה, לא תזבן נפשו מהלוך בתאווה. ויש שהוא בעל לב טהור מאוד, ולא יתאווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם. ויש בעל נפש רחבה, שלא תזבן נפשו מכל ממון העולם. כעניין שנאמר, אוהב כסף, לא יזבא כסף. ויש מקצר נפשו, שדעו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו, ולא ירדוף להשיג כל צורכו. יש הוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ונאוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול וקמצן כזה. ויש הוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו לא שמה והכל מתפזר לו בין האצבעות. ועל דרכים אלו שר כל הדעות, כגון מעולל ועונן וקילאי ושוע ואכזרי ורחמן ורחלבב ואמיץ לב וכיוצא בהם. טוב, יש הרבה מה לעיין כאן, אבל אנחנו עכשיו רק קוראים כדי יותר להתקרב לדברים. ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר, דעות בינוניות, זו רחוקה מזו. דעות בינוניות. ספר של בינונים. לא ספר של פשרנים. ספר מידת האמצע היא המידה הכוללת את כל הקצוות. אם אנחנו אמרנו מקודם שלהיות במידת האמצע הכוונה לגלות שכל המידות יש להם מקור אלוקי וכל מידה יש לה טוב, ורק ככה תתגלה סוד האחדות האלוקית, השם אחד ושמו אחד, אז ממילא להיות בינוני זה הידיעה. להיות בינוני לא במובן שמתפרש היום בחברה. בינוני זה אדם שלא מצליח בשום דבר. בינוני הכוונה להיות אדם שכולל את כל הקצוות, ורק הכולליות של כל הקצוות, כל קצה לפי הערך שלו, הוא אמצע. אמצע זה לא אני מוותר על משהו. אמצע הפוך זה אני כולל את הכל. בתוך שאני כולל את הכל, אני שייך לאמצע באמת. וכמובן, בכל מידה אני כולל את שני הצדדים שלה לפי הערך הנכון. אז מידת האמצע היא מידת הכולל, היא לא מידת המתפשר. אז יש דעות בינוניות, וכל הדעות, טוב, הוא אומר כאן איך אדם הגיע לדעות, נדלג טיפה, הלכה ג' שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה, שבכל דעה ודעה, אינן דרך טובה, ואין ראוי לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו, לא לקצוות. ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן, או מוכן לאחת מהן, או שכבר למד אחת מהן, זה קשור למה שדילגנו מקודם, יחזיר עצמו למוטה וילך בדרך הטובים וידרך הישרה. מהי הדרך הישרה? הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה. מכל הדעות שיש לו לאדם. בינוניות. אבל בינוניות במובן הכוללני של המילה. והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות, ריחוק שווה. מה זה שווה? גיאומטרי פה. ברור שלא. ואינה קרובה, לא לזו ולא לזו. לפיכך ציוו חכמים הראשונים, שיהיה האדם שם, מלשון שום הערכה, שם דעותיו תמיד הוא משאר אותה ומכוון אותם בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם בגופו. מאוד מעניין, למה שלם בגופו? למה לא בנפשו? טוב, אנחנו רק קוראים עכשיו. כיצד? לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס, מצד אחד, עצבני כזה, עצבני בעצבנות, ולא כאמת שלא מרגיש אדיש כזה, אפתי למציאות. לא. כיצד? לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס ולא כאמת שלא מרגיש, אלא בינוני. לא יכעוס, שימו לב, מה אומר הרמב"ם בפרק א', לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. אז על דבר גדול שראוי לכעוס עליו צריך לכעוס או לא? כן, חובה לכעוס. כמובן, עכשיו צריך להגיד מה זה כעס. טוב, סוגיה. צריך להגיד מה זה כעס בכלל, זה לא מה שאנחנו מפרשים ככעס.
גם מה זה דבר גדול?
צריך להסביר מה זה דבר גדול. צריך לחלק בין כעס רתחני לכעס מתון. מה זה כעס אגואיסטי אישי מול כעס על צלם אלוקים שבקרבי? בכלל, הרי כעס הוא תגובה, כעס הוא בעצם במשפט אחד, זה התגובה של האדם לפער בין רצוי למצוי, זה נקרא כעס. כאב, כאב על החוסר, על הפער בין מה שאפשרי לבין מה שכרגע המציאות מספקת. זה נקרא כאב. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא רצה שנהיה כועסים.
זה לא תסכול?
זה תסכול, זה נקרא כאב. תסכול אם הוא אמיתי. אני לא יכול להיות מתוסכל על זה שאני לא יודע לעוף כמו ציפור. זה סתם אדם חולה, נפש, רוצה להיות ציפור. מנסה כבר 20 שנה לעמוד על הכיסא לעוף. תוסכל. חולה. צריך עזרה. תסכול זה רק על מה שאני מסוגל להיות, ביחס ליכולות שלי בכל נקודת זמן, גם זה עניין מפני עצמו, ואני לא ממצא את מה שאני מסוגל למצוא. התסכול הזה נקרא כאב. הכאב הזה נקרא, בלשון חז"ל, כעס. אז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ואת הכעס. ואת התשובה. אותו דבר בדיוק. אז הכעס הוא תכונה נפלאה, בלי כעס העולם לא יתוקן לעולם. אבל זה סוגיות ארוכות, אנחנו נוגעים כאן בדברים עמוקים מאוד. הרב קוק מסביר באורות הקודש שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ממילא העולם כעס על הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה המקור של הכעס בעולם? מעצם זה שיש עולם שהוא לא אלוהים. עצם זה שיש מציאות שהיא לא אינסופית כמו ריבונו של עולם, זה יוצר תגובת כעס בעולם. אז כל הכעסים שיש בין בני אדם, וכל הכעסים שיש בין אומות על ידי מלחמות, וכל הכעסים שאפילו יש מהקשת נחש וטריפת אריה, כך אומר, כל סוגי הכעסים למיניהם, הם תוצאה של הכעס העצור בעין, עין, העצור, שנעצר מעצם זה שברוך הוא ברא את העולם. אז ברוך השם ריבונו שלם שברא את העולם כועס, כי אם העולם הזה לא היה כועס, אם יש פער בין רצוי למצוי ואני אדיש, העולם, אז הפער הזה לא ישתלם. אז ברוך השם שאני כועס. עכשיו צריך להגדיר נכון את הכעס, או סוגיות ארוכות. אבל הנה גם, חוסר הגדרה נכונה גורמת לנו להיות אנשים לא מכוונים בכלל. להיות אדם רוחני זה לא להיות אדם שמנותק מהחיים, מנותק מהמצוי. להיות אדם רוחני זה להיות אדם שרואה את המצוי, יודע בשכלו את הרצוי, כי למד הרבה ערכיות ובפרט תורה, והוא לפי כוחו משתדל להשלים את הפער בין רצוי למצוי. זה להיות אדם רוחני. כמובן הרבה זה מתוך תורה יפה, זה לא יבוא במקום אחר. אז בכל אופן לא יחוס אלא דבר גדול שראוי לחוס עליו כדי שלא יעסק ויוצא בו פעם אחרת. אז כאן הרמב"ם אומר שצריך לחוס על דבר גדול. ואילו בפרק ב' הוא בעצמו אומר, יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות. אני מדלג טיפה. וילמד עצמו שלא יחוס ואפילו על דבר שראוי לחוס עליו. הרגע אמרת שעל דבר שראוי לחוס עליו לחוס. כמו פה אתה אומר לא, רק הפכנו דף. פרק א', האידיאל. האידיאל, אמצע. פרק ב', הדרך להגיע לאמצע. הדרך להגיע לאמצע הוא פרק לפעמים דרך הקצה. היות ואדם קרוב אצל עצמו, אדם הוא בדרך כלל עצבני כי הוא אוהב את עצמו יותר. אז הוא כועס על כל מה שלא מתנהג כחפצו. אז ממילא יש לו לאדם באופן טבעי נטייה לכעוס. אמרו לך חכמים, לך לקצה אל תכעס, אפילו דבר גדול, כדי שבסוף תכעס רק על מה שצריך לכעוס. אבל זה כבר סוגיה אחרת. אני אבל רוצה להגיע לדבר אחר. אז אם כן, אני מדלג, וכן שר דעותיו, ודרך זו, כלומר דרך הבינונית, דרך האמצע, הכוללת את כל הקצוות, ודרך זו היא דרך החכמים. כל אדם שדעותיו, דעות בינוניות ממוצעות, נקרא חסיד. סליחה, נקרא חכם. ומישהו מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. הולך לאחד הקצוות. כיצד? מי שתרחק מגובה הלב, מגאווה, עד הקצה החומר, יש פל רוח ביותר, נקרא חסיד. וזוהי מידת חסידות. ואם תרחק עד האמצע בלבד ויענב, נקרא חכם. זוהי מידת חוכמה. אני מדלג. ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר והלכת בדרכיו. ועמך כולם חכמים, ועמך כולם בינוניים, ועמך כולם ממוצעים, ועמך כולם צדיקים. רגע, איפה החסידות פה? מה עם החסידות? טוב, זה סוגיה. איפה החסידות נכנסת כאן? כשיטה או כתחנת מעבר? כשלב ביניים. בסדר. יש הרבה הרבה מה לברר כאן. מי זה חסיד לפי הרמב"ם, מי זה חסיד לפי הכוזרי, מי זה חסיד לפי הרמח"ל, סוגיות ארוכות. אבל מה אנחנו רואים פה על הרמב"ם פוסק לנו, הפוסק הגדול? זה עכשיו אנחנו למדנו הלכה דרך אגב. הלכה, הלכות דעות, הלכה. משנה תורה, מה למדנו? שלהיות באמצע, הכוונה להיות חכם. הכוונה להיות בינוני. הכוונה לכלול את כל המידות. ועוד משפט אחרון, כי השעון כבר מצלצל. לא ממש אחרון, אבל כמעט אחרון.
הרב, איפה אפשר למצוא?
רק לשנייה אחת. אין היה ברכות א'. יש כאן למי... באמצע אתה אומר יש אין היה.
ברכות ב', שבת א', שבת
א'. מי שיכול להקפיץ רגע, אין היה ברכות א'.
הרב, איפה?
הלכות דעות, פרק א'. בבקשה.
יכול להיות
שענבה
אצל אדם אחד תחשב לגאווה אצל אדם אחר?
יכול מאוד להיות.
זה לא
ברור. יכול מאוד להיות שענבה אצל אדם אחד היא תחשב לגאווה אצל אדם אחר. ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר לא להעתיק אנשים. בכל התחומים, בטח לא במידות. ודאי.
למה זה בעצם אינדיבידואלי
בעצם? כי לכל אחד יש תפקיד שלו. לכל אחד יש תפקידו בעולם. נקרא רק עוד דבר אחד, ונשתדל לסיים. אין היה, ברכות א', עמוד 30. אומרת הגמרא, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו? איך אנחנו, מהמקור, לא לרצות אדם כשהוא כועס? שנאמר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו אחרי חטא העגל, פניי ילכו והניחותי לך. תחכה שהפנים שלי ילכו, ואז אני אניח לך. מה זה פניי? חרון אף, כעס. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמתן עד שיעברו פנים של זעם, ואניח לך. תמתין. אומר הרב, הורנו שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, כל המידות, אין בהן אחת שתהיה רעה בהחלט. רעה באופן מוחלט, עד כך שצריך לבטל אותה לחלוטין. עד שהייתה טובה לנפש, ביותה נהדרת. עד שהיה עדיף שהיא לא תהיה. כמו היום, יש כאלה לא יודעים למה נברא תוספתן. נכון? למה צריך שתי כליות? הקדוש ברוך הוא פישל בייצור, חס ושלום. לא צריך, רק אנחנו לא יודעים למה צריך. אז גם במידות.
גם אין תשובה, אחד מייעץ את זה טוב, אחד מייעץ את זה
לא. טוב, אנחנו מדברים עכשיו גופנית. גופנית. אתה צודק, אבל גופנית. כי הפועל הטוב, עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם. רבותיי, תחזיקו רגע ראש, זה חשוב כאן. אין היה כאן, הוא חשוב מאוד. הורנו שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהן אחת שתהיה רעה בהחלט. עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נהדרת, שלא תהיה. כי הפועל הטוב פעל הכל לטוב, הנה, הדומה מולי דומה. והטוב, האלוקי, הופיע הטוב בעולם. רק צריך שישתמש בכל אחת, כשעתה וכמידתה. כל אחד לפי ערכה, בזמן ובמקום הנכון. מזה יצא שאין לדחוק אפילו המידה הרעה שאנחנו קוראים לה רעה יותר מדי. באופן שלא ליתן לה שום מקום. כי אם מקומה מצומצם ראוי ליתן לה ולהשתדל לתקנה. על כן בשעת כעסו אין מרצים לו לאדם, שהאדם השלם גם כן אפשר שיכעוס. על כן צריכה מידת הכעס להימצא. אמנם כאן יש קושייה לרמח"ל, ושאלתי הרבה תלמידי חכמים את השאלה הזאת, ויש אולי אפשרות לענות תשובה, אבל לכאורה זה מחלוקת בין הרב לרמח"ל, לכאורה. המשפט הבא, אבל לומר שלא יהיה אל הכעס שום מקום מורה כאילו כוח נברא בנפש להרע, זה לא ניתן להיאמר, ודברי החסיד במסילת ישרים, פרק י"א, מידת הנקיות, שכתב שמעלת הנקי המעולה היא שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל, שום רושם, שום תגובה לפער בין רצוי למצוי, צריך עיון לעניות דעתי, אומר הרב. לרב מותר להגיד צריכים. נסכם. והנה בנוהג שבעולם, האדם השלם ראוי לו להשתמש בכעסו רק בזמן הראוי לזה מאוד, שזהו מעט במציאות. האדם השלם. אבל להשתמש שצריך. בצורה הנכונה, למטרות הנכונות, בערך הנכון, בשיעור הנכון. אבל להשתמש. ועוד משפט אחד להשלים את העניין הזה לגבי המידות הרעות והקשות. ואין היה שבת ב' עמוד 16, גם שם עמוד 15-16, סוף 15, גם הכוחות הקשים שבנפש, כוחות קשים, הקנאה, הכעס, ומכל שכן הגבורה והגאווה, המידות הקשות, אחד המקורות, כוח קשה, לא רע, קשה. הם הוכנו לפעול גדולות בנפש גדולה, בנפש הישראלית. שאומות העולם פוגשים את מידות, את מידת הקינה, הכעס, הנקמה, האכזריות, הגאווה, זה קטסטרופה יכול להיות. אבל בעם ישראל, עם קשה עורף. עם קשה עורף זה מחמאה גדולה. מה זאת עם קשה עורף? עם ישראל הוא עם כזה שאפילו את תכונת העקשנות יכול לכוון לקדושה. זה עם קשה עורף. נכון, שאם לא מכוון לקדושה, זה מכוון מי יודע לאן, חס ושלום. כמו כל דבר, כמו כל מידה, שאם היא לא מדודה במידה הנכונה, אז היא מדודה במידה הפוכה לה, הופכית לה. לכן גם הכוחות הקשים שבנפש, הקינה, הכעס ומכל שכן הגבורה והגאווה, הם מוכנו לפעול גדולות בנפש גדולה, אז הם מוכנו לפעול. וצריך לעזור להם, לגלות אותם ולהוציא אותם מכוח אל הפועל. אז מה עם מידת האמצע? מידת האמצע היא המידה שכוללת את כל המידות. נקרא עכשיו את המשפט הראשון. המעשים הטובים, כאן הרב עוד לא מדבר על המידות, אלא המעשים. מה זה להיות אדם שעושה מעשים טובים? המעשים טובים הם המעשים השווים הממוצעים. אדם ששייך לכל צדדי המעשה. בין שתי קצוות ששתיהן רע, האחת מהן תוספת, והשנית חסרון. יתר וחסר. והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים. בין שתי תכונות רעות, אחת מהן יתרה, ואחרת חסרה. ומה היחס בין התכונות לבין המעשים, שזאת סוגיה ארוכה? מן התכונות האלה התחייבו הפעולות האלה. אם אדם יש לו נפש ממוצעת, בינונית, כוללת, ממילא המעשים שהוא יעשה, הם יהיו מעשים בינוניים, ממוצעים, כוללים. אדם לא יכול לעשות מעשים כוללים כשהנפש לא היא נפש, לא בינונית, לא ממוצעת. לכן אנחנו צריכים לבנות את נפשנו בצורה ממוצעת, ומתוך כך אנחנו נעשה מעשים ממוצעים. טוב, אנחנו נרחיב את זה בזאת השם.